שבת, דף י' זין, מתחילים בעזרת השם, דף ת' זין עמוד ב', שתי שורות מלמטה במילים, ואידך מהי היא? פה של אדם, יש לו כוח. יש לו כוח. לכן אומר הפסוק, שומר פיו ולשונו, אדם שנזהר, מה הוא מוציא מהפה? לא לקלל. גם לא את עצמו, וגם לא לומר לשון של כללה, כמו למשל, אנשים לא מאמינים לו, והוא בטוח, בוודאות מוחלטת, במה שהוא אומר, בצדקת הדברים שלו, והוא רוצה שאנשים יקבלו ממנו את האמת הזאת. אז הוא נשבע, והוא נשבע בכל היקר לו, כמו שאומרים. תיזהר מה שאתה מוציא מהפה. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. שום אדם בעולם לא רוצה צרות, שאדם יזהר מה הוא מוציא מהפה שלו. אומר ספר חסידים, אות תפתת זין. אנחנו בהמשך פה בגמרא נראה על רבי טרפון, כשהוא היה מצטער ולא יכול לראות את זה. איך שהתורה משתקחת, והוא יודע שזה לא נכון, אנשים טועים, והוא מנסה לתקן את הטעות של האנשים, ואנשים לא מקבלים ממנו. והוא רוצה להישבע שבועה כזאת, שאנשים יאמינו לו. והוא התבטא בלשון מאוד חריפה, ובאמת זה השפיע לרעה על המשפחה שלו, כמו שאנחנו נראה מיד. ולכן כל אחד צריך ללמוד מוסר השכל, אם מוציאים כבר מילים מהפה, להוציא מילים טובות, ברכות, ישועות ונחמות. אנחנו באמצע הסוגיה המפורסמת במסכת שבת, 18 דבר, גזרות 18 דבר, פלא ופלא, באותה עלייה, עלייה של חנניה בן חזקיה בן גרון, שבאו כל חכמי ישראל אליו לעלייה, ובית שמאי העלו 18 גזרות, ספרו מי סובר כמו בית שמאי, והתברר שהרוב הולכים בדעתם, וקיבלו את כל ה-18 גזרות האלה. בדף י' ד', דף ת' ו', ראינו רשימה של הגזרות, אנחנו תכף גם כן בהמשך נעבור על הרשימה, נסכם איך אנחנו בסוף באמת מגיעים לסכום של 18 גזרות, אבל עדיין חסרים לנו כמה מהגזרות, ועל זה שואלת הגמרא, ואידך מהי היא? איזה עוד גזרה תקנו באותו יום, באותו יום שהיו בעלייה שם של חנניה? מביאה הגמרא דתנן, כל המיטלטלין מביאים את הטומאה בעובי המרדע. מדברים כאן על הדין של אוהל. מה זה אוהל? אם יש מת, נזכה כולנו לאריכות ימים שנים טובות, אבל על כל פנים בחדר, כל מה שנמצא בחדר נטמע. מה הגודל של אוהל? מה, זה חייב להיות דווקא בית? לא. גם אם יש קורת גג קטנה, צרה, זה נקרא אוהל. מה הכי קצת? טפח. טפח על טפח, זה הרוחב והאורך הקטן ביותר מהתורה, כדי שמקום יחשב אוהל. ואם יש, אפילו האוהל הזה מעיל על חלק מהמת, אז הוא מעביר את הטומאה לכל מה שנמצא מתחת האוהל. כל מה שנמצא מתחת האוהל נטמע. אם זה פחות מטפח, אז כתוב במשנה שמביאים את הטומאה בעובי המרדע. מה זה מרדע? זה מין מקל כזה. זה נקרא מלמד הבקר. איתו מכוונים את השור בשדה שילך ישר. יש מין מקל ארוך כזה, ככה מיישרים את השור איתו. העובי שלו היה שליש טפח. נו, אז איך הוא מביא את הטומאה? זה לא אוהל, זה לא טפח. לא מהתורה, רק מדרבנן. רבנן גזרו שהמלמד הזה מעביר את הטומאה. הוא נחשב כמו אוהל. למה? מכיוון שהוא מקל עגול, אמנם הוא ברוחב של שליש טפח, אבל ההיקף שלו הוא טפח. יש כלל שככל שהשיעור של הרוחב הוא שליש מכל ההיקף. זאת אומרת, אם ההיקף הוא טפח, אז הרוחב שלו הוא שליש טפח. וחכמים, מכיוון שכל ההיקף פה זה טפח, אז תגנו חכמים שזה כן מביא את הטומאה כמו אוהל בעובי המרדע. אמר רבי טרפון, זה בשום פנים ואופן לא נכון. ומן הסתם לא קיבלו ממנו. לא קיבלו ממנו. ודאי שזה מעביר את הטומאה. ודאי שעובי המרדע זה נחשב אוהל. וכותב רשי, הוא כל כך היה מצטער רבי טרפון לתורה שמשתכחת, הוא קילל את עצמו. הוא אומר, אקפח את בניי שזו הלכה מקופחת. הוא יקבור את בניו שההלכה הזאת שאומרים, שעובי מרדע זה נחשב אוהל וזה מעביר טומאת מת, כל מה שנמצא מתחת למרדע הזה, מה שנמצא מתחת למקל עגול בעובי של שליש טפח, זה מעביר טומאה כמו טומאת אוהל, זה לא נכון. מה יש לקלל? כותב אחד מהצאצאים של רש"י הקדוש, מורנו המהרש"ל, ספר חוכמת שלמה, רבנו שלמה לוריא, הוא כותב תימה גדולה, אני לא מבין את מור זקני רש"י הקדוש. איך ייתכן דבר כזה? בניו מה חטאו? מה הבנים שלו אשמים שלפי דעתו השתרשה כאן איזושהי טעות שהוא מצטער מאוד על הטעות הזו? אבל למה הוא מקלל אותם? ורש"י עצמו חזר בו. איפה רש"י עצמו חזר בו? הגמרא מספרת, מסכת בבא מציעא דף פ"ה, עמוד א', רבי הקדוש הגיע פעם לאיזה מקום, וזה מן הסתם היה מקומו של רבי טרפון, איפה שהוא היה גר, והוא שאל, יש פה בנים של רבי טרפון שהיה מקפח את בניו? כותב רש"י, מה פירוש מקפח את בניו? שהוא היה נשבע בחיי בניו. זאת אומרת, רש"י בעצמו, שם, לפי איך שהמהרש"ל מסביר אותו, חזר בו. רבי טרפון לא קילל את עצמו, הוא לא קילל את הבנים שלו שיקבור אותם חלילה וחס, לא. הוא נשבע והוא אמר, אם ההלכה הזאת לא, מקופחת, אם זה הלכה לא נכונה, אם ההלכה הזאת נכונה, אז שהבנים שלו, הוא יקבור את הבנים שלו. זאת אומרת, הוא רצה לחזק את השבועה כדי שיאמינו לו. הוא לא היה יכול, לקבל את זה שהדברים משתכחים. אז הוא נשבע בחיי בניו. אבל בכל זאת, מסופר שענו לרבי הקדוש, מה שאלת? האם יש לו בן לרבי טרפון שהיה מקפח את בניו? לא, אין לו בן. באמת הבנים שלו מתו. יש לו איזה בת. אומר הספר חסידים, יהודי עקר, תשמור על המילים שלך, הם יקרים. אל תוציא מהפה מילים סתם. הוא אומר, ואם לא מאמינים לי, ולא ישמעו לקולי, אז לא יאמינו. אל תשבע, אל תשבע. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אומר ששמע שומע, אחד שמע איזושהי הלכה בבית המדרש, בטוח שהוא הבין וטעה. היה איזשהו סיפור, ושאלו על הסיפור הזה שלה בבית המדרש. ואיזה תלמיד אחד שמע את השאלה, שמע את התשובה, והשתרש לו איזושהי טעות, וכבר כולם אומרים, תשמעו, עובי מרדע, מעביר טומאה, זה אוהל, מדי רבנן, טעות. אני אספר לכם מה היה הסיפור שם. היה העיקר עובר. אחד עיקר עבר בדרך, ומרדעו על כתפו, היה לו איזשהו מקל ארוך, מרדע על הכתף, וככה הוא הולך, ויעל צידו אחת על הקבר. בדרך שהוא הולך, הוא עבר ליד איזה בית קברות, והצד השני של המרדע היה אוהל על איזשהו קבר מסוים. עכשיו, הוא הרי נמצא מתחת לאותו מרדע, אותו עיקר. מצד אחד של המרדע יש קבר, מצד שני יש את העיקר הזה. עכשיו, באו לשאול בבית המדרש, מה הדין של האדם, האם הוא נטמע או לא נטמע? זה הרי לא מרדע בעובי של טפח. זה לא מעביר טומאת אוהל מדין תורה. אמרו לו חכמים, תמה, האדם הזה נטמא, ותימו אותו. למה תימו אותו? משום כלים המעילים על המת. הרי, כמו שיש טומאת אוהל, שכשיש מת בחדר ויש עליו אוהל שמעיל עליו, אז אותו אוהל מעיל על המת, כל מי שנמצא בתוך אותו אוהל נטמע, גם אם יהיה חפץ שהוא בעצמו יהיה מעל המת, אותו חפץ, אפילו אם הוא לא נגע במת, אם הוא עצמו הפך להיות האוהל, הוא גם נטמע. כמו שיש דין של שאוהל מעביר טומאה, הדין הוא שכל דבר שמעיל על המת, כל כלי שמעיל על המת נטמע. ולגבי כלי שמעיל על המת, זה שהוא נטמע, פה לא צריך שיעור של טפח. כלשהו נטמע כשהוא מעיל על המת. עכשיו אמרו לבן אדם הזה, אתה החזקת את המרדע? הרי המרדע הזה העיל על המת. והמת הוא אבי אבות הטומאה. המרדע הזה נהיה אב הטומאה, זה הרי טומאות בדרגה יורדת. ואתה החזקת את המרדע, אני את הראשון לטומאה. ככה שומע את ההלכה בבית המדרש. בסך הכל תימו אותו משום כלים המעילים על המת. ואותו אחד ששמע את הפסק הלכה, היה בטוח, רגע, למה תימו את הבן אדם הזה? סך הכל זה מרדע בעובי של שליש טפח. אני מבין למה. בגלל שההיקף שלו הוא טפח, אז הוא כן אוהל. מדרבנן, זה נחשב אוהל, זה מטמא את האדם בתורת אוהל. רבנו היקר, לא זה בכלל דיברו פה החכמים. החכמים לא אמרו שמאדם הזה נטמע באוהל. הוא נטמע בזה שהוא נגע במרדע. המרדע העיל על המת. המרדע נהיה אב הטומאה. עכשיו, הבן אדם שמחזיק את המרדע נטמע כי הוא מחזיק את המרדע. והוא נגע בקליש, הוא אב הטומאה. זה הכל, הבן אדם נהיה הראשון לטומאה. מפה השתרשה הטעות הזאת. כך מסביר רבי טרפון. אמר רבי עקיבא, אני אתקן שיהיו דברי חכמים קיימים. אני אבאר איך שדברי חכמים זה כן נכון, זה שהם אמרו שיהיו כל המטלטלים מביאים את הטומאה על האדם שנושא אותם בעובי המרדע. אני כן יסביר ויתקן שיש כן הלכה כזאת שמביאים את הטומאה, כלים מביאים את הטומאה בעובי מרדע. למה? הרי אותו בן אדם שדיברנו עליו, שהחזיק את המרדע, שהמרדע, הצד השני שלו, העיל על הקבר, הוא טהור או טמא, גם רבי טרפון מודה שהבן אדם הזה טמא. למה? כי הוא נגע במרדע, שהמרדע העיל על המת, המרדע הפך להיות אב הטומאה, הוא נהיה ראשון לטומאה, כי הוא נגע במרדע. עד מתי הוא יהיה טמא? ראשון לטומאה? טמא עד הערב. עכשיו, אומר רבי עקיבא, תראה, אנשים יבואו לטעות. אנשים רואים שטימאו את הבן אדם הזה שהמרדע שלו הועיל על הקבר. הם לא הבינו שהוא נטמע בגלל שהוא נגע במרדע שהמרדע העיל על המת. הם יראו שמאדם שהיה מרדע שהעיל גם על קבר וגם עליו, אנחנו מטמאים אותו. יבינו שבתור מה מטמאים אותו? כמו אותו תלמיד ששמע וטעה. בתור מה מטמאים אותו? טומאת אוהל. הוא היה באוהל אחד ביחד עם הקבר. המרדע העיל על שניהם. בן אדם הולך לטבול, בערב הוא נהיה טהור. עכשיו, בן אדם לא יודע שהוא נהיה טהור, כי זה לא באמת טומאה תועל, אלא זה בגלל שהוא נגע במרדע, והמרדע היה אב הטומאה, והוא טימא אותו בתור ראשון לטומאה. ראשון לטומאה, תמר רק עד הערב, לא הולך טובל, ובערב הוא נהיה טהור. בן אדם הזה יחשוב שהטומאה שלו, הרי הוא רואה שהוא נהיה טמא, הוא יחשוב שהטומאה שלו זה בגלל אוהל, והוא יחשוב שבטומאת אוהל מספיק טומאה רק עד הערב. הוא לא יתפוס שהוא נטמע בגלל שהוא נגע במרדע, הוא יחשוב שהוא נטמע בגלל שהוא היה מתחת לאוהל אחד ביחד עם הקבר. ויכול לצאת פה מכשול גדול. אנשים יטעו שטומאת אוהל מטמא רק עד הערב. לכן תקנו חכמים, שמכיוון שבן אדם בלב אחי, בכל מקרה הרי נהיה טמא, שכבר יהיה טמא שבעת ימים. יש אנשים לא יבואו לטעות שטומאת אוהל טמאים רק עד הערב. ועל עצמן המטלטלים שמעילים על המת, אם יש מת ומעל זה, שמים איזה כלי, הכלי הזה מעיל על המת, הוא נטמע בכלשהו, לא צריך שיהיה רוחב של טפח. כמו שאנחנו יודעים, שדבר שמעיל על המת, נטמע בכל גודל. ועל שאר אדם וכלים, זאת אומרת, אם המטלטלים מצד אחד הופכים להיות אוהל של מת, מצד שני יש אדם או כלים, אבל המרדע למשל, או האוהל עצמו, הוא לא ברוחב של טפח, הם לא מעבירים בכלל את הטומאה. אם האדם או הכלים לא נוגעים במרדע, לא נטמעים ולא כלום. אלא מתי? כי הנטמאים רק בפותח טפח. אם הרוחב של האוהל הוא טפח, אז זה מעביר את הטומאה לכל מי שנמצא מתחת לאוהל הזה. ואמר רבי ינאי, למה גזרו דווקא בעובי מרדע? מרדע שאמרו, מדובר פה שאין בעוביו טפח, אבל ויש בהיקפו טפח. המרדע הזה באמת עווה רק שליש, שליש טפח. אבל ההיקף שלו הוא טפח שלם. וגזרו על היקפו משום עוביו. זאת אומרת, גזרו שמכיוון שהרי אנחנו מטמאים פה את הבן אדם, שהיה אמור עכשיו להיות טמא רק עד הערב, כי הוא נגע במרדע, שהמרדע העיל על המת, והדין הוא שכל כלי שהוא שמעיל על המת נטמא, רק שהוא לא מעביר את הטומאה בתור אוהל. אבל בגלל שהבן אדם נגע במרדע הזה, אז הוא נטמא, הוא נטמא אבל ממרדע שהוא אב הטומאה, שנטמא מאבי אבות הטומאה. אז מה הוא הופך להיות ראשון לטומאה? הוא היה אמור להיות טהור בערב, טובל ביום ונהיה טהור בערב. אבל גזרו, שמכיוון שהמרדע בהיקף שלו יש כן טפח, גזרו על זה טומאת אוהל מדרבנן, והוא יהיה טמא שבעת ימים. טוב, אז אם כן יש לנו כאן גזרה נוספת במניין של הגזרות של ה-18 דבר, שגזרו טומאה על אדם שמחזיק מרדע, שמצד השני של המרדע הוא מעיל על איזה קבר או על איזה מת, אבל אדם הזה לא נטמא רק עד הערב כמו שהיה אמור להיות ההלכה מעיקר דין תורה, אלא הוא נטמא שבעת ימים, והוא גם צריך הזעה ביום השלישי, ביום השביעי, של אפר פרה אדומה, באוהל המת. שואלת הגמרה, זה טוב לפי רבי עקיבא, שיש כאן עוד גזרה מהמניין של ה-18 דבר. אבל לרבי טרפון דאמר, אקפח את בניי שהלכה זו מקופחת, שלא גזרו את הגזרה הזאת, זה לא נכון. המרדע לא מעביר את הטומאה למקום אחר. זה לא נחשב אוהל, אז אין פה שום גזרה. אז בצו להו. חסר כאן גזרה מה-18 דבר. מה הוא יביא במקום? הרי אנחנו צריכים להגיע בסוף ל-18 דברים, כמו שמיד נראה בהמשך. אמר רב נחמן בר יצחק, לפי רבי טרפון צריך להביא את הגזרה הנוספת. אף בנות קוטים, ילדות קטנות של אדם שהוא קוטי, מי הם הקוטים? כשמלך אשור הגלה את 10 השבטים מערי שומרון, המקומות היו שוממים. הוא הביא במקום היהודים, במקום 10 השבטים, הביא כל מיני עמים, את הקוטים ועוד כל מיני, הם היו לא יהודים. הם התגיירו. והדעה פה של רב נחמן בר יצחק, שהם נחשבים גרי אמת. אלא מה? שהם לא בדיוק הקפידו על כל הלכה והלכה. למשל, חכמים גזרו, אפילו על ילדה שהיא נתמת בתומת נידה. אבל הקוטים לא קיבלו את זה. לכן אנחנו חוששים על הבנות שלהם. אולי הם תומת נידה. לכן גזרו חכמים, בנות קוטים נחשבים נידות כבר מהריסתם, מהיום שהם נולדו. כי אנחנו לא יודעים אם הם יהיו נידות, מתי יהיו. אז מחמירים כדי לא לקבל תומה מהם. מתי גזרו את הגזרה הזאת? בו ביום גזרו. ובהידך סביר עלי כרבי מהיר. לגבי הנידון של אדם שמניח כלי תחת הצינור, סובר רבי טרפון כמו רבי מאיר. מה הנידון? אז ראינו שאחת מה-18 גזרות זה שאדם שירדו גשמים לתוך כלי, האם נאמר שהמים האלה קשרים למקווה או לא, גזרו חכמים שזה יחשב מים שאובים, וזה לא יקשר למקווה. מה מדובר? אנחנו יודעים הרי, שבשביל שמקווה, המים שבו יהיו קשרים לטבילה, שמי שיתבול שם יהיה טהור, צריכים שהמים שם לא יתקבלו בתוך כלי, שלא ישאבו אותם, אלא צריך להיות מים שירדו ישר מהגשם לתוך הבור. עכשיו, הם יכולים גם כן לעבור דרך כל מיני תעלות, אבל אסור שהם יתקבלו לפניכם בתוך איזשהו כלי, כי אז הם הופכים להיות מים שאובים. יש חידוש אדיר, שאם אדם שכח כלי בחצר, וירדו גשמים לתוך הכלי, ככה, כמו שהם. הוא לא שם את הכלי בכוונה שהמים ייכנסו, אלא הוא שכח את זה בחצר. המים האלה קשרים למקווה, זה נקרא מים שאובים. אבל כל זה דווקא אם הוא שכח את זה בחצר. אבל אם האדם שכח כלי, ליד מרזב, ליד צינור שמקלח מים מהגג, גם אם הוא הניח את זה שם והוא שכח, אומר רבי מאיר שחכמים גזרו אחד מה-18 דבר, שאפילו שהוא שכח את הכלי מתחת לצינור של המרזב, וככה נשפחו מים ממרזב שהוא בעצמו לא כלי. דובר פה על מרזב שאין לו בית קיבול, או שלא ניכנס כרגע להלכות האלה, רק נגיד לאלה שמכירים, שקודם כל קבעו ואחר כך חקקו, בקיצור אין לזה שם של כלי, אז אם נשפח מים דרך המרזב הזה לתוך כלי, שמאדם רק שכח שם מתחת למרזב, היה אמור להיות שהמים האלה קשרים בתור מים של מקווה, אבל רבי טרפון הסבור כמו רבי מאיר, שזה אחד מה-18 גזרות שגזרו, שהמים האלה חשבו מים שובים, ולא יכלו להשתמש עם זה בשביל המקווה. טוב, איזה עוד גזרה גזרו באותו יום, אחד מה-18 דבר, והידך הבוצר לגת, אדם שיש לו קרם של ענבים, פלאי פלאים, הוא בוצר, כותף את הענבים בשביל גת, כדי אחרי זה ללכת ולעשות מהם יין. ובזמן שהוא בוצר את הענבים, מדי פעם אחד מהענבים קצת נלחץ, וזב ממנו קצת מהמיץ. עכשיו יש דין שפרי, כשהוא מחובר לעץ, הוא לא מקבל טומאה. כשתולשים אותו מהעץ, הוא עדיין לא מקבל טומאה. מתי הוא יקבל טומאה? כשאחרי שהוא נתלש מהעץ, יישפך לרצונו של בעל הבית אחד מהמשקים על הפרי, אז הוא מוכשר לקבל טומאה. מעכשיו אם יגע בו שרץ, השרץ מטמא אותו. עכשיו, אדם הבוצר לגת, הוא בוצר בשביל לעשות מהענבים האלה יין, וניתז קצת מהמיץ של ענבים שקצת נלחץ על גבי שאר הענבים. מה היה הדין? האם זה הכשיר את הענבים לקבל טומאה או לא? שמאי אומר הוכשר. כן, הענבים האלה הוכשרו לקבלת טומאה מהמיץ הזה של הענבים. והלל אמר לא הוכשר. למה? כי לאן המשקה הזה הולך? הוא הולך לאיבוד. הבעלים לא הולך עכשיו לשמור את כל הטיפות שמנתזים מהענבים תוך כדי הבית סירה. מה פתאום? אז לכן, המיץ הזה אין לו חשיבות, זה לא לרצונו של בעל הבית, ואין לזה דין של... זה לא מכשיר את הפירות לקבל טומאה. אמר לו הלל לשמי, אתה אומר שהמשקים של הענבים, שיוצאים מהענבים עצמם, מכשירים את הענבים? אתה יודע מה זה אומר? שבן אדם שנזהר על טומאה וטהרה, כשהוא בוצר את הענבים שלו, צריך לקחת כלים טהורים. כי אם הכלי יהיה טמא, והענבים הוכשרו לקבל טומאה, הם יטמאו מהכלי. עכשיו תגיד לי אתה, הרי לפי דעתך, אין הבדל לכאורה בין זיתים לבין ענבים. גם בזיתים יהיה אותו דין, שהמיץ שזב מהזיתים בשעת המסיקה, דיינו הכיתוף של הזיתים, אמור להכשיר את הזיתים לקבלת טומאה. אז גם כשכותפים זיתים, צריכים לכאורה להשתמש עם כלים טהורים. אז תגיד לי, מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקין בטהרה? למה בענבים אתה מצריך את העיקר שיביא כלים טהורים וככה לבפנים יכניס את הענבים? למה? כי הם הוכשרו לקבלת טומאה על ידי המשקה של הענבים? אז למה לגבי זיתים אתה לא מבקש ממנו שיביא כלים טהורים ולשם יכניס את הזיתים? הרי הכלי יכול לטמא את הזיתים, הרי הזיתים לכאורה גם הוכשרו על ידי המיץ שזב מהם. עכשיו, תוספות, בדיבור המתחיל, גוזרני, מסביר את ההבדל. ענבים, המשקה שזב מהם הוא מיץ ענבים. אפשר לשווק אותו כבר, זה מיץ ענבים. אבל מה שזב מהזיתים בשעת הכיתוף, זה סתם מועל, זה לא איזה משהו שהוא שמן זית, זה לא נקרא משקה. לכן הוא לא מכשיר את הזיתים לקבלת טומאה. זה ההסבר. עכשיו, זה הסיבה גם ששמאי אמרו את הסיבה הזאת. שמאי אמרו שכשבאדם בא עכשיו לבצור, לקטוף ענבים, יביא איתו כלים טהורים. כי הענבים האלה הולכים עכשיו להיות מוכשרים לקבלת טומאה על ידי המשקה שזב מהם. כי הם נחשבים מיץ ענבים וזה כבר מכשיר לקבל טומאה. אבל כשאתה בא למסוק זיתים, אתה לא צריך כלים טהורים. למה? נו, ואם ינטוף קצת מהמשקה של הזיתים על הזיתים וירטיב אותם, הוא לא מכשיר אותם לקבל טומאה. כי זה לא משקה בכלל. עד שמאחסנים אותם והם מתחממים, ואז מה שיוצא נחשב שמן זית, אבל לפני כן לא. זה ההסבר. אמר לו, אז שמאי אומר לבית הלל, אם תקניתני, אם אתה תקנית אותי בשאלות שלך, גוזרני טומאה אף על המסיקה. אני אגזור שגם אדם שמוסק זיתים יהיה צריך להביא כלים טהורים. למה? למה? אז אומר רב שריר הגאון, הגאונים, עוד לפני הראשונים. ואני אסביר לך למה. אומר רבי טרפון לרבי עקיבא, אני יודע את ההבדל בין זיתים לענבים. פשוט מאוד. הרי ענבים, המשקה שזב מהם, הוא ראוי כבר לשתייה. לכן הוא מכשיר את הענבים לקבלת טומאה. אבל המשקה של הזיתים לא ראוי עדיין להיות שמן זית. אז הוא לא מכשיר את הזיתים לקבלת טומאה. אבל אתה רבי עקיבא לא מבין את ההבדל הזה? אני חושב שאני צריך לגזור שגם זיתים יצטרכו למסוק בכלים טהורים, כי אם אתה לא מצליח להבדיל, מה יגידו אנשים הרגילים? הם גם לא ידעו להבדיל. ואם הם יראו שאפשר למסוק בכלים טמאים, הם יבואו גם לבצור בכלים טמאים, אז אני אגזור גם על המסיקה. טוב, אבל בסוף יצא שיש פה מחלוקת מאוד עקרונית בין שמי לבין הלל, בית שמי לבין בית הלל. בית שמי אומרים שהמשקה שזב מהענבים בשעת הבצירה מכשיר את הענבים לקבל טומאה. בית הלל אומרים לא. ולפי מי ההלכה? אז כמובן אחד מה-18 דבר שפסקו כמו בית שמי. איך זה הלך? נעצו חרב בבית המדרש. מה יש לנעוץ חרב? בספר דורות הראשונים כותב שזה היה סימן שאסור לאף אחד לצאת מבית המדרש עכשיו. אמרו, הנכנס ייכנס. מי שרוצה להיכנס לבית המדרש, ברוך הבא, יכול להיכנס. והיוצא אל יצא, אסור עכשיו לשום תלמיד לצאת. למה? אנחנו רוצים לדעת לפי הרוב, לפסוק לפי הרוב, בשביל זה צריך שיהיו פה כל החכמים. ונספור, ונראה כמה סוברים כמו בית שמי, כמה סוברים כמו בית הלל, ולפי זה נכריע אחרי רבים לעתות. ואותו היום היה הלל כפוף, תמיד הוא היה בענבה, אבל אותו היום הוא היה כפוף ויושב לפני שמי כאחד מן התלמידים. והיום הזה היה קשה לישראל, כיום שנעשה בו העגל במדבר, כשעם ישראל עבדו עבודה זרה. למה העגל? אומר, החתם סופר, כשעם ישראל יהיו במדבר, אין סבלנות ליהודים, לא תמיד יש סבלנות. אמר משה רבינו, אני עולה 40 יום ו-40 לילה לשמיים, אני מביא לכם לוחות, את הלוחות, חכו לי, אני אגיע ונמשיך את העניינים. לא, מגיע 40 יום לפי החשבון של עם ישראל, משה רבינו היה כבר צריך לרדת, הוא לא ירד, בקיצור עושים מעגל. אומר להם אהרון, אומר להם חור, למה עגל? הרגו את חור. אמר אהרון, טוב, התפרקו, נעשה... למה אהרון לא היה יכול למחות בהם? דברים שלו לא התקבלו. למה דברים של חור הוא לא יכול לדבר? דברים שלו לא התקבלו. זה הגיע בסוף חטא העגל. גם פה, הלל היה כפוף, היה מוכנע, כל התלמידים היו סביב שמי, ולכן הדברים של הלל לא התקבלו. צריך לדעת, אם אנחנו רוצים שהדורות הבאים יקבלו את דברי החכמים, צריך להחשיב את החכמים. ואז, הדברים שלהם התקבלו, אבל באותו יום הלל היה כפוף, הדברים שלו לא התקבלו, והיה אותו יום קשה כמו חטא העגל, כי לא נתנו להלל מספיק לפרש את דבריו, ואולי אם היו נותנים לפרש את דבריו, אולי היו כולם משתכנעים ממנו, ומקבלים את הדעה שלו גם. וגזור שמי והלל, זאת אומרת, באותה תקופה עדיין היה שמי והלל גזרו, ולא קיבלו מניו, הגזרה עדיין לא התקבלה. אבל אחר כך כשהגיעו התלמידיו, ואתו תלמידיו של שמי והלל, שם בעלייה של חנניה, וכשהם גזרו, קיבלו מניו, הגזרה הזאת התקבלה, זאת גזרה נוספת של חנניה, תכף אנחנו נחשב את כל ה-18 גזרות בעזרת השם, אחד לאחד. שואלת הגמרא, רגע, אתה הולך עכשיו לשמור את המיץ של הענבים שנוטף בזמן הבצירה? הרי כל המיץ הזה הולך לאיבוד, בסדר, הוא באמת ראוי לשתייה, אבל אף אחד לא הולך לשתות אותו. עכשיו, משקה שלא שומרים אותו, הוא לא לרצון הבעל הבית, הבעל הבית לא מעוניין במשקה הזה, הוא לא מכשיר לקבלת טומאה. זה רק מדרבנן גזרו שהמיץ של הענבים שנוטף בשעת בצירה יכשיר לקבלת טומאה. שואלת הגמרא, מה איתה מה? למה באמת חכמים גזרו שהמיץ הזה של הענבים יכשיר את הענבים לקבל טומאה? הרי זה הולך לאיבוד. אמר זהירי, אמר בשם רבי חנינה, גזרה שמה יבצרנו בקופות טמאות. חוששים שמה בן אדם ייקח כלי טמא, ועם הכלי הטמא הזה הוא יבוא ויכניס את הענבים פנימה עם המיץ שזב מהם בשעת הבצירה. נו, ואם? כי הדין הוא שבקופה טמאה, כותב התוספות בדיבור המתחיל, ויניחה, הוא מביא שרוב הדעות, זה מובא בתוספתא במסכת מכשירים פרק ב' הלכה ב', משקה, תמה, מכשיר את הפירות גם שלא לרצון הבעלים. גם אם הבעלים לא מעוניין במשקה הזה, אבל המשקה הזה תמה. ברגע שהוא תמה, המשקה הזה בכל מקרה, הוא משקה מאוד 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 חזק, מאוד עוצמתי, הוא מכשיר את הפירות בכל מקרה, בין אם הבעלים מעוניין במשקה הזה ובין אם הוא לא מעוניין. עכשיו, ברגע שיש לנו כאן כלים תמאים, והמשקה שזב בשעת בצירה, המשקה של הנביאים, נוגע בכלי התמא, הוא בעצמו מיד נתמא, ואז הוא מיד מכשיר את הפירות לקבלת תומה גם כן. לכן גזרו גם בכלים תאורים, שאדם שבוצר, המשקה שזב מהענבים יכשיר את הפירות לקבלת תומה, והם יצטרכו לבצור בכלים תאורים. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר, כלי תמא חושב משקים. לפי הדעה שסוברת, שאם הכלי הוא תמא, אז הוא מכשיר את המשקים, והופך אותם להיות חשובים להכשיר את האוכל, גם אם האדם לא יכשיר את האוכל, למה? כי עצם זה שהכלי הזה תמה, והוא מתמה את המשקים, אז הם נתמאים ונהיים מכשירים באותו זמן, שפיר, אז מובן. אלא למען דאמר, אין כלי תמה חושב משקין, מה יקה למימה? הרי גם אם הוא יבצור את הענבים בקופות תמאות, הרי אם המשקה הזה, הוא הולך לאיבוד, הבעלים לא מעוניין בו, אז הוא לא מכשיר את הפירות לקבלת תומה, אז מה אכפת לך שהוא יבצור בכלים תמאים? אלא אומרת הגמרא, אמר זעירי, אמר בשם רבי חנינא, גזרה שמא יבצרנו בקופות מזופפות, מלשון זפת, בכלים סגורים, שאז אם נטף קצת מהמיץ של הענבים, זה יצא מהפרי, הוא נשמר, הוא נשמר בתוך הכלי, כי הרי הכלי הזה אין בו שום נקב, הוא סגור לגמרי. המשקה לא הולך לאיבוד, ואחרי שיוצאו משם את הענבים, הבעלים יראה, רגע, יש פה מיץ ענבים טוב, למה סתם לשלוח אותו לאיבוד? ישמור עליו. ומכיוון שהבעלים חשוב לו המשקים האלה, אז הם מכשירים לקבלת תומה. רב אמר, גזרה משום הנושכות. מה זאת אומרת? אם יש אשכולות שמחוברות אחת לשנייה והוא בא להפריד ביניהם, אז לא ימלט שכמה ענבים ככה יתכווצו ויזב מהם קצת יין. עכשיו, הבעלים לא מעוניין שהם יתכווצו, הוא לא מעוניין ללחוץ אותם, הוא רוצה שהם יישארו שלמים, אבל הוא במעשה הלך ולחץ אותם, ולכן נטף מהם משקה. כשהבעלים במעשה הלך והוציא משקה, גם אם זה לא לרצונו, יש לזה דין כמו שזה לרצונו, וזה מכשיר לקבלת תומה את הפירות. ובגלל שבמצב הזה שהוא בעצמו מפריד את הענבים הנושכות, הכוונה מחוברות, ואז הוא לוחץ עליהם וניתז מהם יין, גם אם הוא לא מעוניין שינתז היין, זה בכל אופן נחשב לרצונו וזה מכשיר את הפירות, אז גזרו גם במקרה שהוא לא הפריד את הענבים, אלא קצת יין נסחט בכל מקרה מהענב בשעת הבצירה, גם על המשקה הזה גזרו שיהיה לו דין שהוא יכשיר לקבלת התומה. רב נחמן אמר בשם רבא ברבוע, פעמים שאדם הולך לקרמו, נכנס לכרם, לידע אם הגיעו הענבים והם הבשילו והם ראויים כבר לבצירה. אפשר כבר לקטוף אותם? בוא נראה. קצת סוחט אותם. והוא רואה אם הם הגיעו לבצירה או לא. ונוטה לשקול ענבים לסוחתו, הוא מזלף על גבי הענבים, ואז הוא מתחיל לבצור. עכשיו, כשהפירות עדיין מחוברים לכרם, הם לא מקבלים תומה, הם לא נהיים מוכשרים לקבל תומה גם, כי הם מחוברים עדיין לעץ. אבל יכול להיות שהם יישארו עדיין רטובים, הפירות עדיין יישארו רטובים מהמשקה הזה, ובשעת פצירה עדיין משקה תופח עליהם, והמשקה הזה מכשיר אותם לקבל תומה, כי הרי הבעלים הוא זה שזילף את המשקים עליהם. וכיוון שבמקרה הזה זה מכשיר לקבל תומה, אז גזרו חכמים שכל מיץ של ענבים שזולף בשעת בצירה על הענבים, מכשיר אותם לקבל תומה. אז זה גזרה נוספת מה-18 דבר, שהבוצר לגת מכשיר את המיץ שבו מכשיר את הענבים לקבלת תומה. וידך איזה גזרה נוספת גזרו בו ביום, אחד מהגזרה של ה-18 דבר. אמר תבי, שהוא היה רישבה, כוונה צד אופות, בספר הארוך מפרש, רישבה זה נוטריקון ראש בית אב, זה תואר של חשיבות בתורה. הוא אמר בשם שמואל, אתה יודע איזה עוד גזרה גזרו אחד מה-18 דבר שם בעלייה של חנניה? גידולי תרומה? תרומה. אדם לקח תרומה שהפרישו בשביל לתת לכהן. הלך זרה מזה שדה שלמה. כל מה שצומח עכשיו יש לו דין של תרומה גדולה. את הכל תיתן לכהן. זה גזרו בו ביום. בו ביום גזרו. מה איתם? למה גזרו גידולי תרומה שיהיה להם דין של תרומה? אז הגמרא מנסה להביא הסבר אחד, אמר רבי חנינה, גזרה משום תרומה תאורה ביד ישראל. יגיע ישראל, יהודי, יגיד, מה אני צריך לתת את התרומה הגדולה לכהן? אני אזרע את כל התרומה הגדולה, מה שיצמח יהיה בשבילי. אז אמרו לו, רבנו, כל מה שיצמח אתה תצטרך לתת אחר כך לכהן. אתה תעבוד שנה שלמה בשביל שהתוצאות ילכו לכהן. ואז שנה הבאה אתה לא תעשה דבר כזה יותר. את כל התרומה הגדולה תיתן ישר לכהן. אמר רבה, רבי חנינה, אתה חושד בישראל הזה שרוצה לחסוך מלתת את התרומה הגדולה לכהן? אידך השידי לאחי, הפרו שינה מלא לפרשו, אם אתה חושד בו שהוא לא מעוניין לתת את התרומה לכהן, הוא רוצה לגזול אותו, אז שלא ייתן לכהן בכלל כל כך הרבה תרומה. אתה יודע, מעיקר דין תורה, מספיק שייתן חיטה אחת מכל הערימה של התבועה שלו. רבנן תקנו שעין יפה תיתן אחד מ-40, עין בינונית אחד מ-50, זאת אומרת, אחד מ-50, הכוונה על כל 50 נותן אחד, זה יוצא 2%. למה בן אדם נתן כל כך הרבה? תרומה גדולה. בשביל לגזול את הכהן, ודאי שלא. אז לא צריך לגזור שאם הוא הלך וזרע את התרומה, אז הגידולים יהיו תרומה, כדי שלא ילך לגזול את הכהן. אם הוא רוצה לגזול את הכהן, ניתן חיטה אחת, בדיעבד הוא פותר את כל הערימה. אלא אומרת הגמרא, באמת, כיוון דאפשר למעבד חיטה אחת כדי שמואל ולא כעביד, אימוני מהמני. זה שבן אדם היה יכול לפתור את עצמו בדיעבד, אם הוא נותן חיטה אחת של תרומה על כל התבועה, היה בזה פותר את כל התבועה, והוא לא עשה את זה, אז אנחנו מאמינים לו שהוא לא מעוניין לגזול את הכהן. אבל למה בכל זאת גזרו שגידולי תרומה יהיה להם דין של כל התבועה יהיה להם דין של תרומה, כל מה שיצמח? החשש לא על ישראל, החשש הוא על הכהן. אלא גזירה משום תרומה טמאה ביד כהן. הכהן צריך לאכול תרומה דווקא אם היא טהורה. ברגע שהיא נטמאה, היא אסורה באכילה. מה יעשה הכהן? ילך יזרע אותה. בשדה, פותר את הבעיה. ברגע שהוא זרע את התרומה הטמאה הזאת בשדה, עשה את זה גרגרים, זרע אותם. ברגע שהם יצמחו, כזו, כבר לא יהיה לזה דין של תרומה, ולא יהיה לזה דין של תרומה. ומה הבעיה? דיל ממש היא לגבי, ואת היא לידי תקלה. חושבים שמו ישעה את זה אצלו בבית עד הזמן של הזריעה, בינתיים יצטרכו בבית לאכול, ולא יהיה, ויראו את זה, לא ידעו שזה תרומה טמאה, ויבואו לאכול מזה, יבואו לידי תקלה. לכן גזרו חכמים שלא ישאיר את התבועה לזמן הזריעה, כי גם אם הוא יזרע את התבועה, עדיין יהיה לזה דין של תרומה, והבן אדם ילך ויאבד את התבועה לפני כן, ולא יבואו מזה לידי תקלה. ואידך, איזה עוד תקנה תקנו מבין היותך דבר. אמר רבי חייא בר עמי, משמי דאולה, אף מי שהחשיך לו בדרך, אדם הלך ברחוב, הלך דרך ארוכה, מחוץ לעיר, ונכנסה שבת, היה פקק אולי תנועה, ונכנסה שבת, והוא עכשיו חייב להשאיר את הרכב לפני שירת שבת, בצידי הדרך, יש לו ארנק עם כסף. עכשיו, מדובר פה שהוא לא יכול להשאיר את הכסף ברכב, ואדם נוסע על חמור, במהלים של פעם, ומסתדר הכי טוב. ויש לו ארנק עם הרבה כסף. אדם ישאיר את זה פה באמצע הדרך. אדם לא יהיה מסוגל. אין אדם מעמיד את עצמו על ממונו. אז מה תקנו חכמים? נותן כיסו לנוכרי. היה אפשרות להגיד, שמע, מדין תורה, מה הבעיה שתקח את הכסף איתך? הרי כל הדין של מוקצה זה מדרבנן. מדין תורה, זה לא מוקצה הכסף הזה. מה כן בכל זאת יש פה בעיה? רגע, זה רשות הרבים פה. מה, אתה תטלטל את הכסף הזה 400 ברשות הרבים? יש לי פתרון מאוד פשוט. אני לא אטלטל את זה 400, אני אלך 3.5 עמות ויעצר. עוד 3.5 עמות ויעצור. פחות מ-400. תקנו חכמים, אל תעשה דבר כזה. אתה מוכן לקחת סיכון, אולי אתה בטעות תלך עמה אחת יותר? לא. מה אתה עושה בכל זאת? אדם לא יעמיד את עצמו על ממונו. תן את הכסף הזה לאיזה נוכרי, הוא יעשה בשבילך שליחות. אפילו שבעיקרון, אנחנו לא אוהבים לעשות דברים כאלה, לא אמירה לנוכרי, שיעשה בשבילך מלאכה בשבת, אנחנו לא עושים דברים כאלה, אבל פה חכמים הבינו שאדם לא יכול להעמיד את עצמו על ממונו, כדי שלא יבוא לידי חילול שבת, התירו לו לתת את כיסו לנוכרי, בו ביום גזרו. ואידך, איזה עוד תקנה תקנו באותו יום? אמר חכם ששמו היה בלי. הוא אמר בשם אבימי, שהיה גר במקום שנקרא סנוותא, סנוותא. אסור לאכול פיתן, פת של עובדי כוכבים, ושמנן, שמן זית של עובדי כוכבים, ויינם, יין של עובדי כוכבים, ובנותיהם, עשו להתייחד עם בנותיהם של עובדי כוכבים. כולם זה גזרה אחת מ-18 דבר הן. כל הארבעה דברים האלה זה הכל גזרה מדרבנן. שואלת הגמרא, הניחא לרבי מאיר, שהוא סובר, כמו שאמרנו קודם, שאדם שמניח כלי תחת צינור של מים, המים שנמצאים שם, אפילו אם הוא שכח את הכלי הזה שם מתחת לצינור, המים שם נחשבים מים שאובים והם פסולים למקווה, אז מובן שזה אחת מהגזרות של ה-18 דבר. יש לנו בסוף 18 גזרות. אלא לרבי יוסי, תכף נראה למה, אלא לרבי יוסי שהוא סובר, שאדם שמניח כלים תחת הצינור, אז בית הלל לא הודו לבית שמאי, אלא בית הלל סוברים שהמים האלה, מכיוון שהם נכנסו לתוך כלי, שבן אדם לא שם בכוונת הכלי, לא שכח את הכלי הזה שם, אז המים שבתוך הכלי יש להם דין מים שקשרים למקווה. אז אם כן אין את הגזרה הזאת, אז שב סרי אביין, יש בסך הכל רק 17 גזרות. מה הגזרה הנוספת שיש? עכשיו, לפני שאנחנו נגיד את הגזרה הנוספת, קודם כל נסדר למה באמת לפי רבי מאיר יש 18 דברים. אז מה 18 גזרות של ה-י"ח דבר? אז נעבור אחד לאחד. קודם כל יש לנו את המשנה ששם הבאנו 9 דברים שפוסלים תרומה, שיש להם דין של שני לתומה שפוסלים תרומה, כמו שכבר ראינו, רק נגיד את זה עכשיו בקצרה. אדם שאכל אוכל, שהאוכל הזה ראשון לתומה, זה דבר אחד, הוא הופך להיות שני לתומה. אדם שאכל אוכל, שהאוכל הזה הוא שני לתומה, הוא גם כן הופך להיות שני לתומה. אדם ששותה משקה שהוא תמה, זה גם הופך אותו להיות שני לתומה. הדבר הרביעי, זה אדם שטבל או ששפכו עליו מים שאובים, אחרי שהוא היה תמה וטבל במקווה, שהוא נטמא בתור שני לתומה. הדבר החמישי, אדם טהור שנפל עליו 3 לוגים של מים שאובים, זה שהוא נהיה שני לתומה. הדבר השישי, זה ספר תורה, נביאים וכתובים, זה שזה מטמא את ה... זה פוסל את התרומה, שיש לזה דין של שני לתומה. סתם ידיים, שאדם לא ישגיח עליהם, ויש להם דין של שני לתומה, אלא אם כן הוא נוטל את ידיו. דבר השמיני, שמשקים שנטמאו, נהיים ראשון לתומה, ולכן הם יכולים לטמא אוכל, להפוך אותו להיות שני לתומה, ואז הוא יפסול את התרומה. דבר תשיעי, שכלים שנטמאו במשקה, דרך כלל משקה לא יכול לטמא כלים, גם אם המשקה הוא ראשון לטומאה, הוא לא יכול לטמא כלים. אב הטומאה מטמא אדם וכלים אוכלים ומשקים, אבל ראשון לטומאה מטמא רק אוכלים ומשקים. בכל זאת תקנו שכלים נטמאים במשקה שהוא ראשון לטומאה. זה המשנה שהביאה 9 דברים. אחרי זה יש לנו עוד 2 דברים שראינו במשנה עצמה, במשנה פה במסכת שבת, שאסור לקרוא לאור הנר בשבת, ואסור לפלות קינים מתוך בגד לאור הנר בשבת. אז יש לנו כבר 11 דברים. הדבר ה-12, אדם שבוצר ענבים לגת, בשביל לסחוט את זה אחר כך, אדם שכותף ענבים בשביל לסחוט אותם אחר כך, אז המשקה שזב מהם מכשיר את הפירות לקבלת תרומה. דבר ה-13, שכשאדם זורע תרומה, מה שיצמח אחר כך יהיה לו דין של תרומה. דבר ה-14, אדם שהולך בדרך ו... נהיה שבת, אז מותר לו לתת את הארנק עם הכסף לנוכרי שהוא יכניס לתוך העיר. דבר ה-15, מה שראינו עכשיו, שגזרו על הלחם ועל השמן ועל היין וייחוד עם בנותיהם של עובדי כוכבים. דבר נוסף, 16, גזרו שבנות קוטיים, יש להם דין של נידה, אפילו מאז שהם בנות יום אחד. דבר ה-17, מה שעכשיו אמרנו, שהאדם שמעמיד כלי מתחת לצינור, הוא שכח שהוא העמיד את הכלי הזה שם. שכח. אחר כך זרמו מים דרך הצינור לתוך הכלי, גזרו שהמים האלה, יהיה להם דין של מים שאובים והם פוסלים במקווה, זה רק לפי רבי מאיר. ויש דבר 18, שכשיש לנו מרדע, באובי בסך הכל של שליש טפח, אבל ההיקף שלו הוא טפח, הוא מטמא את האדם שמחזיק אותו, לא רק שהוא יהיה תמה עד הערב, אלא הוא יהיה תמה כמו תומת אוהל מדרבנן, 7 ימים. אז אם כן, לפי רבי מאיר יש לנו 18 דברים, אבל אלא לרבי יוסי שהוא לא סובר את הדבר ה-17, הוא לא סובר שכשמניחים כלי מתחת לצינור ושכחו את זה שם, אז המשקים שזרמו לתוך הכלי הזה, הוא לא סובר שיש להם דין של מים שאובים, אלא זה מי גשמים ומותר להשתמש עם זה בתור מקווה. אז אם כן, מאיפה אלו 18? אז אמרנו שיש דבר נוסף. יש עוד גזרה נוספת. היקה ה דרב אחא בר עדה. דאמר רב אחא בר עדה, אמר בשם רבי יצחק. לפני כן הוא מביא דבר אחד, ואחרי זה הוא יביא לדבר הנוסף, שזה משלים ל-18 דברים. אז קודם כל הוא אומר ככה, גזרו על פי טעם, למה גזרו? הרי אמרנו שגזרו על פת, על שמן, על יין, ולהתייחד עם בנותיהם, ארבעת הדברים האלה של עובדי כוכבים גזרו. למה גזרו את הארבע גזרות האלה? אז הוא מסביר. גזרו על פי טעם של עובדי כוכבים, משום שחששו שאם יאכלו פת של עובדי כוכבים, יבואו גם לאכול שמן זית של עובדי כוכבים. משום שמנם, ועל שמנם של עובדי כוכבים גזרו, למה? משום חשש שמא יבואו לשתות את יינם של עובדי כוכבים. שואלת הגמרא, על פיתם משום שמנם? מה, אתה לא נותן לו לאכול לחם של עובדי כוכבים, שהוא יבוא לאכול מהשמן. מהי אולמה דשמן מפת? מה יותר חמור שמן של עובדי כוכבים מפת של עובדי כוכבים? אלא אומרת הגמרא, גזרו על פיתם ושמנם, שני הדברים האלה גזרו יחד. משום החשש שמא יבואו לשתות את יינם. למה כל כך אמור לשתות יין של עובדי כוכבים? כיוון שזה יכול להביא לידי קלות ראש, זה מביא בספר תוספות הראש. טוב. ועל יינם גזרו משום שלא יבואו להתייחד עם בנותיהם של עובדי כוכבים. ועל בנותיהם גזרו משום דבר אחר, כדי שלא יבואו לעבוד עבודה זרה. יש הגזרה נוספת. שזה משלים ל-18 דבר, אפילו לפי רבי יוסי, ועל דבר אחר שלא הזכירו כאן משום דבר אחר, מהי דבר אחר? אמר רב נחמן בר יצחק, גזרו על תינוק נוכרי, סתם ילד לא יהודי, שיש לו טומאה שהוא מתאמה בזיווה, גם אם הוא לא זב. כל אחד שהוא איננו יהודי, יש לו דין כמו שהוא תאמה טומאת זב. כדי שלא יהיה תינוק ישראל רגיל אצלו, והנוכרי יכשיל אותו במשקב זכור. וזה הגזרה הנוספת. שאת הגמרא היא הכי לרבי מאיר נמי 19 אביין. רבי מאיר גם מסכים עם הגזרה הזאת. אתה מוסיף לו עוד אחד. היה לו כבר 18. בגלל שרבי יוסי היה חסר לו את ה-18, הוספת עכשיו לרבי מאיר 19. אומרת הגמרא, לפי רבי מאיר, אוכלים וכלים שנטמעו במשקים, זה שהם הופכים להיות שניהם שני לטומאה, בחד החשיב לו. רבי מאיר מחשיב את זה בתור גזרה אחת, אז הרמו יש לו 18 גזרות, ורבי יוסי גם כן השלמנו לו את זה 18 גזרות, ועד כאן דף י' ז'.